שלום לכולם. בשני הפרקים י"א וי"ב, שבעצם הם פיתוח של פרק י', עסקנו במטרה של לימוד התורה. והמטרה של הלימוד זאת בעצם הדבקות בהשם, יראת השמיים. התורה מפגישה אותנו עם המחשבה האלוהית, הנקייה, הטהורה מכל חומר, מכל יצר הרע, מכל דבר גשמי, עוסקת ברצון האלוהי, השלם, המאוזן, הישר. והתורה היא בעצם נותנת לנו גם את ההסתכלות, המבט, איך הקדוש ברוך הוא רואה את העולם, מה בעצם הוא מצפה מהעולם, איך הוא רואה את היחסים בין הכוחות שבה נמצאים במציאות. שני צדדים, כן, שראינו ועיינו בהם בפרק י"ב. ופרק י"ג עוד יותר מעמיק, עוד פנימה את ההסתכלות שלנו, מהי התורה. שוב, הדרך של המהר"ל כאן, ויכול על ידי האימות מול אלה שזלזלו בלימוד התורה וראו בלימוד המדעים את חזות החוכמה כולה, המהר"ל רוצה להעמיק את חשיבותה של התורה. דע כי התורה התמימה תקיף גם כן כל ההשגות ולא תחסר בה. אם כי נראה בעיני האדם כדברי התורה כדברים פחותים ושפלים. הבעיה שעמדה לפני הרבה מי שמנסה וניסה להסביר את לימוד התורה, שלעגו לתורה ועדיין לועגים, שהיא עוסקת בקטנות, עוסקת בדברים של מה בכך. טיפת חלב, שדרבעים בשר, ככה, ככה, כל מיני דברים קטנים. דברים פחותים, שפלים, במקום לעסוק בדברים רציניים, כמו מדע. המדע זה ללמוד את החוקים שעל פיהם העולם מתנהל, חוקי הטבע, זה דבר רציני. תראה מה עושים עם מדע, בונים מערכות, מתכננים, מתמודדים, מזיזים את העולם קדימה. המהר"ל צריך להבין מהי פנימיות. או שער גדול של התבוננות, מה זה פנימיות. התורה היא תורת האדם, וקרה לתורה מה שקרה לאדם. התורה היא בעצם ראי מדויק של האדם. תסתכל על האדם. האדם עומד פה בעולם הזה, אבל יש לו בפנימיות נשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, ויש לו עוד דבר יותר עליון, שזורח עליו צלם אלוהים, מעלה עליונה. זאת אומרת, לאדם יש שתי מעלות שהן מעלות נסתרות, שלא רואים אותן למראה עיניים. וגם בחקר המדע, המדע לא יכול לעקוב ולזהות ולסמן ולהגדיר את שתי המעלות הגדולות ביותר, המדהימות ביותר שיש לאדם. מה עם שתי המעלות של האדם? שתי המעלות העיקריות זה שיש לו נשמה, שהיא שייכת לכיסא הכבוד, ומדע עול יותר עליונה שזה נקרא צלם אלוהים. בעבר נפגשנו עם שני המושגים האלו, נשמה וצלם, אז נחזור קצת על דברים שראינו בעבר. בסוף פרק ד' המהר"ל דיבר על מעלת האדם שהוא מקיים מצוות, ותוקף המהר"ל שם את הרופאים, כלומר את מדעני הטבע, שחושבים שכל האדם זה רק גוף. זה כל האדם, ולכן כל מה שצריך לעשות זה פשוט ללמוד את המבנה הביולוגי של האדם, האנטומי שלו, ולהתעסק בגוף. אומר, אתם לא יודעים את תואר האדם באמת. מה זה האדם באמת? זה לא האדם. האדם זה לא הרגליים שלו, ולא הידיים שלו, ולא המערכות הנגלות שלו. זה לא האדם. זה לא הדבר המרגש, המיוחד, המדהים, שנקרא אדם. מה זה אדם? אומר, לאדם יש, האדם הוא לא גשמי. מה המעלה שלו? הוא כותב בהוצאה הישנה שלי, זה עמוד תזיין, אמצע עמודה שמאלית, אני לא יודע איך זה בהוצאות החדשות, אז הוא כותב, זה לקראת סוף פרק ד', שיש לאדם שתי מעלות, הן בנשמתו האלוהית, שיש לו נשמה קדושה, והן מצד שנאמר בו בצלם אלוהים עשה את האדם. שתי בחינות, אומר המהר"ל, נשמתו הקדושה וצלם אלוהים. מה עם שתי הבחינות האלו שעסקנו אז ונחזור שוב? הנשמה של האדם זה אותה נטייה או אותה יכולת של האדם להעדיף תמיד, על פי בחירתו כמובן, את העולם הרוחני, מוסרי, על פני העולם החומרי. זו מעלת האדם. האדם זה לא הגוף שלו. גוף יש לחיות. האדם זה גם לא הצרכים שלו. צרכים יש גם לחיות. גם לא היצרים שלו. גם לא סתם זרימת הרגשות שלו. האדם זה שיש לו נשמה. זאת אומרת שהוא מסוגל להתעלות מעל הצרכים הגשמיים, האינסטינקטיביים, הזורמיים, מעל זה להתעלות ולבחור בעולם רוחני, בעולם עליון. זה נקרא נשמה. זה משהו שלקוח מעולם אחר, מכיסא הכבוד. זאת אומרת שלבחור במערכת ערכים שלא באה מפה, לא באה מהעולם, הגוף לא מבטא אותה, לא דורש אותה. זה משהו שבא ממקום אחר, מכיסא, מהנהגה אחרת. זה בעיקר מתחדד בלא תעשה. ביכולת של האדם בעצם להתגבר ולהתעלות מעל אנרציית החיים. זה אדם. אבל יש באדם מעלה עוד יותר עליונה, שבעזרת השם אנחנו עוד ניפגש איתה, אני מקווה שלא נשבר. אבל בהמשך של הפרקים אנחנו ניפגש איתה, פרק כ' שמעלת האדם היותר עליונה זה צלם אלוהים. מה זה צלם אלוהים? הקדוש ברוך הוא כולו נשמה. הקדוש ברוך הוא עולם ערכי. אז לכאורה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? למה הוא ברא עולם? הרי הוא חי את מערכת הערכים הגבוהה ביותר שיש. הקדוש ברוך הוא חי לפי הצילות היותר עליונה. אבל הקדוש ברוך הוא, המעלה הכי גדולה שלו, זה לא רק שיש לו, שהוא חי לפי המעלות הגדולות העליונות, אלא שהוא מטביע את חותמו על המציאות הגשמית. זאת אומרת, הוא לוקח את העולם הרוחני, את השאיפות הערכיות, ומנהיג על פיהם את המציאות הגשמית. זה נקרא צלם. צלם אלוהים זה ההנהגה. זאת אומרת שיש שתי מעלות לאדם. מעלה אחת שמסוגל להתעלות מעל החומר, מעל היצרים והזרימת החיים אל העולם הרוחני. להיות אלוהי. עוד יותר גבוה, וזה מעלה שמשווה אותו לקדוש ברוך הוא ממש, שלקחת את העולם הערכים העליון, ועל פיו להניג את העולם הגשמי. למה חשוב להדגיש את זה? כי מעלת הצלם היא המעלה שלדעת המהר"ל, כמו שקצת דיברנו על זה בפרקים, בפרק הקודם, מעלה אותו מעל המלאכים. יותר גבוה מהמלאכים. כי המלאכים באמת הם נעלים מהעולם החומרי. אבל הם לא יודעים איך להחדיר לתוך העולם החומרי, להנהיג את העולם הטבעי החומרי על פי השאיפות העליונות, על פי הרצון האלוקי. זאת מעלה הכי עליונה של האדם, הכי גבוהה שלו, בעיקר מתבטאת במצוות עשה, מעלת צלם אלוהים. גם בספר נפש החיים, תחילת הספר, הוא מסביר שצלם אלוהים, לשון דומה, קצת שונה, אבל היכולת של האדם להנהיג ברוחו, בכוח הרוחניות שלו את המציאות. בהמשך הספר אנחנו נראה שזאת הסיבה שעם ישראל מקבל תורה ומנצח את המלאכים. יש ויכוח גדול בין משה רבנו לבין המלאכים לגבי קבלת התורה, ומשה רבנו מנצח אותם. בפרק כ"ד המהר"ל עוסק באריכות בוויכוח בין משה למלאכים, ושם הוא אומר שיש לאדם מעלה מעל המלאכים. מה המדרגה של האדם מעל המלאכים? כי האדם נברא בצלם אלוהים מה שאין המלאכים. מדרגת צלם אלוהים, שהאדם על ידי המצוות, כן, יכול לקבל או להכיל אותם בתוך הגוף הגשמי. וכן התורה, גם זו מעלתה, שהיא מאוד עליונה, היא כולה נשמה, והיא עומדת בדברים הגשמיים. כלומר, אם נחזור לפרק שלנו, יוצר המהר"ל השוואה בין האדם לבין התורה. התורה, אותו דבר. מי שמסתכל על התורה, מבט חיצוני, שטחי, רואה שהתורה מדברת על גשמיות, או סיפורים, או הלכות, דינים, דברים גשמיים. אבל האמת שבתוך התורה, כמו באדם, יש שתי מדרגות שנעלמות, לא רואים אותם בת ראשון. או שאת האדם, אתה לא רואה את הנשמה שלו. ואין לך יכולת למדוד נשמות ולעקוב אחריהם, ואין לך הוכחה. מאחורי הקלעים, בפנים, בתוך התורה, יש נשמה. יש מסכת אדירה של רצונות אלוקיים אדירים. אלא שהתורה גם מבררת איך הרצונות האלוקיים העליונים ביותר, שמות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא בא לידי ביטוי בתוך השאלות החומריות, כמו האדם. מצוות התורה הם דברים גשמיים, יש להם סוד פנימי עומד ברורו שלם. לכן האדם והתורה בדיוק זוג משמיים. ואל תסתכל על הגוף של האדם, אל תסתכל בקנקן, אומר המהר"ל, אלא במה שיש בו, רוח אלוהים נשמה קדושה, שזה הצד הנשמה שלו, ויש לו גם צלם. וכן גם התורה, נראה שמצוות התורה עוסקים בדברים פחותים, יש בהם דברים עליונים, שהם דומים לגמרי לאדם ונשמתו. אם כן, מה זה לימוד תורה? מטרת לימוד תורה, אומר המהר"ל, זה לחתור יותר ויותר אל הנשמה של התורה. כמו שאנחנו רוצים לחתור אל נשמת האדם, אז מה זה לימוד תורה? זה בעצם להגיע אל האדם, באמת, אל נשמת האדם. כי נשמת התורה ונשמת האדם זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק. וכשאתה מתעמק בתורה, אתה בעצם רוצה יותר להבין את הנשמה של התורה. מה התורה רוצה, מה רצונות, מה... ואיך זה מתגלה בתוך המצוות והחוקים, איך הרצונות הגבוהים מתגלים בתוך החוקים. וכשכל שאתה לומד יותר את זה, אתה יותר מבין את האדם. אתה הולך ונפגש עם נשמת האדם, ואיך נשמתו מתגלה פה בעולם הזה. הבאנו את דברי הזוהר פעם קודמת, המהר"ל פה מביא עכשיו את הזוהר, שזה מטרת מתן תורה, זה מטרת מעמד הר סיני. לא להסתכל על לבושים, גל עיני אומר דוד, והביט הנפלאות בתורתך. חכמים, אומר הזוהר, החכמים, עבדי המלך, לא מסתכלים בלבושים, אלא מסתכלים בפנים. אומר המביא המהר"ל את הדברים של הזוהר, שיש לה תורה נשמה ונשמה לנשמה. כמו שבאדם דיברנו שיש גוף, נשמה ויותר עליון, צלם. אז גם בתורה יש אורייתא, נשמה והנשמה של הנשמה. בכנסת ישראל היא מקבלת את התורה. תפארת ישראל היא אורייתא ממש, אותו דבר. וגם הזוהר בעצמו אומר לא להסתכל בקנקן של התורה, אלא במה שיש בפנים, ולא להסתכל בקנקן של האדם מה שבפנים. אם כן, מסכם המהר"ל, אנחנו מדלגים על הקטע של הזוהר, אבל מסכם המהר"ל את הדברים. כמו שברא הקדוש ברוך הוא את האדם שיש בו צמל אלוהים נבדל, והאדם הוא כזה, גם התורה, דבריה העליוניים, אבל לומדים בדברים גשמיים. ולכן, כשאתה עוסק בדברים הגשמיים, תדע לך שאתה בעצם רוצה יותר ויותר לכוון אל הסודות של התורה. וגם אם האדם לא זוכה להתעמק אל הסודות, אבל כשהוא לומד את התורה, הוא מתחיל להתבונן, להתחיל להתבונן במבט של סוד על עצמו. כי הוא מתעמק עוד ועוד ועוד, אז הוא קצת מתקרב עוד ועוד אל לשמת התורה, ודבק בו השכל האלוהי. אז אנחנו, כמו שכשאנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו מיד מבינים שהמטרה שלנו, כשאני רוצה, בוא, אתה רוצה להכיר מישהו? כן, בבקשה, אני רוצה להכיר אותו. בוא תכיר. מה זה להכיר בן אדם? זה שתביא לו את הצילום רנטגן האחרון, זה לא מספיק. תביא לו את הבדיקת דם האחרונה שלו, גם לא מספיק. תביא לו MRI, כל הצילום הכי, CT, הכל. זה לא, אני רוצה להכיר, את מי אתה רוצה? אני מבטא לך את כל הצילומים של הבן אדם. זה לא האדם. מי זה האדם? רוצה להכיר את הבן אדם? אתה צריך להתחיל להתעניין מה הוא רוצה, מה הרגשות שלו, מה השאיפות שלו. תתחיל להכיר את נשמתו. אחר כך אתה תראה שיש קשר. שמשהו ב... שהמבנה החיצוני של האדם הוא קשור לעניינים הפנימיים שלו. זו חוכמה גדולה להסתכל ככה על האדם. להסתכל עכשיו על הגוף של האדם כגוף שאמור לבטא ולגלות, להוציא לפועל את האישיות. אז אם כן, שני שלבים. להכיר את הנשמה ואחר כך לראות איך שהנשמה הזאת באמת מתגלה בתוך הגוף. אותו דבר כשלומדים תורה, מה זה להכיר את התורה? זה שאדם קרא את התנ"ך, זה לא נקרא להכיר. אדם לא מכיר, זה לא הכירות, זה השתכלות שטחית, זה כמו לקרוא, להסתכל על רנטגן של מישהו. אדם לא מכיר אותו. קראת את התנ"ך, אז מה אם קראת את התנ"ך? אדם קרא את המשנה, אז מה? האם אתה חתרת להכיר, להבין מה הראש פה? מה תפיסת העולם? מה צורת החשיבה? מה העקרונות? מה הגישה? מה הסברה שלה? מה היא רוצה התורה? ואחר כך לראות איך זה מתבטא בכל ההלכות והדינים. כן.
למה לא כתוב בתורה את החשיבות
של
למה התורה מדברת רק על המעשים?
ככה היא התורה. כמו האדם. היא דורשת מאיתנו עמל. כך אומר הרמב״ם, הוא שואל את השאלה שלך בהקדמת מורה נבוכים, והוא אומר שהתורה דורשת מאיתנו עמל, מאמץ. והעמל הזה שאתה עמל בתורה לגלות, קורם אצלך גם אותה התרחשות, שאתה עכשיו עמל ומגלה בתוך האדם, מה זה האדם באמת. אז אומר הרמב״ם שם, שמי שלומד תנ"ך בשטחיות, ורק קורא, אז הוא בסוף נתקע, כי הוא לא עמל, הוא לא מתבונן בפנים. אז באמת הוא מגיע לדברים מוזרים. אבל לא רק מגיע דברים מוזרים על התורה, מגיע דברים זורים על האדם, על האנושות, זה אותו דבר. זה הולך אחד לאחד. כשאדם לא קורא את התורה לעומק, אז הוא גם לא קורא את המפה האנושית לעומק. ולכן הוא נבוך. אבל אז הרמב״ם צריך לכתוב ספר מורה נבוכים. איך לקרוא תנ"ך? סליחה. אז צריך ללמוד מורה נבוכים, למשל. למשל, ללמוד מורה נבוכים... ככה, לפחות את פרק עין א', לפחות, אז זה חלק א', לפחות עד פרק עין א', רצוי גם חלק ג', סוף חלק, רצוי ללמוד מורה נבוכים. אז זה התחלה של להתחיל ללמוד תנ"ך, כמו שצריך, ללמוד מורה נבוכים. אם אדם לא לומד מורה נבוכים, אז איך יכול, אומר הרמב״ם, הוא רק עושה נזקים, לעצמו, לסביבה, לתנ"ך, לכולם. בוודאי. זה התחלה ללמוד מורה נבוכים. ואז אתה מורה נבוכים, אז אחר כך כשהוא ילמד רש"י ורד"ק, הוא יקרא אחרת. הוא ילמד מלבי, מדרשי חז"ל, הוא יקרא אחרת לגמרי. אם הוא לא לומד מורה נבוכים, אז הוא מסתבך. הוא וכן הלאה, הוא לא מבין, מימינו ומשמאלו. הרמב"ם מביא עשרות דוגמאות לזה. שזה כמו לא, זה כמו שאתה לא מבין בבני אדם, זה כאילו אתה זה קריאה ילדותית נורא. אז לכן אנחנו, אומר המהר"ל פה והרמב״ם, חריפות הרמב״ם במורה נבוכים, אז זה התקלה הגדולה באמונה. גם בהקדמה לפרק חלק, אתם יודעים, למדתם סנהדרין, הקדמה לפרק חלק, הרמב״ם אומר שהבעיה העיקרית שבגללה אנשים טועים במושגי, מושגים יסודיים באמונה, שם הוא בעיקר עוסק במושגים של עולם הבא וגן עדן, הכל בגלל שלא יודעים לקרוא דברי חז"ל, כך הוא אומר, זאת אותה בעיה. רק הוא שם, אז במורה נבוכים זה על התנ"ך. אבל זאת אותה תופעה גם בחז"ל. אז הוא אומר, אתם, זה בוודאי, יש נזקים נוראים. המהר"ל עוסק בזה המון. אז אתה קורא את חז"ל, כמו שאתה קורא עיתון, קורא את התנ"ך ככה, ואז יש לך הבנות עקומות, וזה משפיע גם על איך אתה קורא את עצמך, את הנפש האנושית, את הפסיכולוגיה של בני אדם, את התרבות האנושית, את ההיסטוריה האנושית. זה אחד לאחד. אז אנחנו צריכים ללמוד מורה נבוכים, ברצינות, והרבה מהר"ל, וללמוד, ואז ללמוד את התנ"ך, ולראות מה כתוב. אני יכול לתת דוגמאות אם אתם רוצים, זה לא, בשאלה מה טוב לכם, אני לא רוצה לבזבז לכם את הזמן. כבר ככה אתם פה במה שאתם רוצים. אז אני אתן דוגמה קטנה. כתוב, הרמב"ם מביא מורה נבוכים, כתוב אחרי חטא העגל, כתוב, משה אומר לקדוש ברוך הוא, עודיני נא דרכיך. זו שאלה, אחת השאלות הכי עמוקות שיכולות להיות. משה מבקש מריבונו, עודיני נא דרכיך, רוצה לדעת את דרכי השם. טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי עליך, כפי עליך הדוברי, וראית את אחוריי, פניי לא יראו. אתה רוצה לדעת את דרכיי? תקשיב. יש שם צור. מה זה צור? סלע. יש שם סלע. ויש שם נקרת הצור. מה זה נקרה? מה? מערה, כמו ראש הנקרה. שם המערות כאלה, נכון? אז יש שם סלע גדול, ומערה. תיכנס שם בפנים, ואז אני אסביר לך את הכל. זה נשמע לך הגיוני. תדמיין לעצמך שתבוא עכשיו לרם שלך בגמרא, תגיד לו, הרב, יש לי שאלה ברשי. תראה, כדי להסביר לך, אתה רואה, יש שם איזה כוך כזה מתחת לשולחן, תכנס שם מתחת לשולחן לכוך, ואז אני אסביר לך. מה בקשר? שואל אותך שאלה ברוחניות, תראה לי, תיכנס במערה בתוך סלע. זה לא נתפס. אם אתה קורא את התנ"ך גשמי, כמו עיתון, זה נראה לך טוב. אז משה שאל שאלה ברוכניות, אמר לה כזאת מורות, שמה ישמור זה סלע, כנס במערה, בנקרה, בתוך הסלע, ואז אני אשים לך את היד. מה זה? זה מביך. אתה חייב להבין, אומר הרמב״ם, שכשהתורה אומרת צור, היא לא מתכוונת לסלע. וכשהיא אומרת נקרה, היא לא מתכוונת למערה. לא גשמי. אחרת מוזר. אז אומר רמב״ם, ככה צריך ללמוד תנ"ך, מבחינת הרמב״ם זה פשט. כי אם אתה לא לומד ככה תנ"ך, אומר הרמב״ם, אתה עושה מעצמך צחוק ומהתנ"ך צחוק. ומהקדוש ברוך הוא צחוק. שהקדוש ברוך הוא בשביל ללמד אמונה את משה רבנו, צריך סלע ומערה בתוך סלע כדי ללמד אמונה. אי אפשר ללמד אמונה ככה סתם, לשבת פה מוקפים בניילוני וללמד. אי אפשר, למה צריך מערות? לא, כי זה לא הגיוני. זה חסר היגיון למשפט הזה. משה רבנו רוצה ללמוד דרכי השם, תשמע, יש לך שאלה טובה באמונה, כנס למערה, בתוך הסלע, עשן ללמד לך. מה המעניין בזה? איזה מסר יש בזה? אז הלכת על הביטויים. זאת אומרת, אתה מיד אומר שזה לא סלע במובן הפיזי סלע. כי גם אם היה שם סלע, זה לא הנושא. הרי מה, משה הוא כזה ילדותי, כזה ילד קטן, שצריך להגיד לו, תכנס בסלע, ואז תבין את המסר שהכוונה. משה רבנו, שואל אותך על דנגת דרכי השם. הוא עלה למרום, משה היה בשמיים, קיבל תורה. אתה צריך להסביר לו, כמו שהם מספרים לילדים, תורה, הסלע הוא חזק, כזה. משה רבנו. אומר הרמב״ם, אתה נתקע. אתה חייב, אומר הרמב״ם, להבין. וזה לא פעם, אבל יש הרבה דוגמאות. שזה לא מתפס. אתה חייב להבין שהתורה מדברת בשפה רוחנית. אחרת, אתה נתקע, אתה מבין שמשהו שם לא נכון. אומר המהר"ל, נכון, ולכן צריך להתעמק. יש פנימיות התורה. זה כל הזוהר, מה הזוהר בא לעשות בזה? לפענח את הפנימיות של הסיפורים ושל המצוות, ואחר כך להראות איך, את התוכן הפנימי שלהם, ואיך זה מתבטא בתצורה החיצונית. זה עמל. העמל הוא למצוא את התוכן הפנימי. לא, גם כשמגלים אותו או לא מגלים אותו. הרמב״ם כותב בהקדמה למורה נבוכים, יש הרבה הקדמות למורה נבוכים, אז כותב כמה הקדמות, אחת ההקדמות שלו זה שגם אני לא מגלה. אני אגלה בצורה כזאת שלא מגלים, שתצטרך לעמוד. אז גם הזוהר הוא, לא, הוא מגלה, אבל הוא לא מגלה, הוא מיד מגלה ואתה צריך לעמול. בסדר. הוא מורה לך דרך שדורשת הרבה עמל. זה תמיד יהיה, אומר הרמה. אין מנוס, אומר הרמה, מהעמל להסתכל, להתבונן, לשבור את המעטפת החיצונית. כי או כל עד אתה במעטפת החיצונית, אתה לא, אתה תקוע. אתה צריך לשבור את זה ולהיכנס פנימה, אז נפתחים השמיים. אחרת, התורה היא מוזרה, מביכה. כמו שאומר הזוהר פה, שאנשים מסתכלים ונראים שמה זה התורה, מילין דה אדיוטי. סתם, סיפורים. סיפורי ההיסטוריה, סיפורי אגדות, כל מיני עצות נחמדות, סיפורים. זה התנך. פשט אסור שהוא יסתור את ההיגיון, אסור שהוא יסתור את העקרונות הרוחניים, אסור שהוא יגרום לנו להתרחקות מהתורה, מהאמונה, מהקרבת אלוקים. אז זה לא סימן שזה לא פשט. פשט זה משהו שאמור לקדם אותנו. אבל אם משהו הוא חסר היגיון, או שהוא חסר, שהוא לא מקדם, אז זה לא נקרא פשט. אם אתה תראה מחלוקת רב ושמואל אצלכם, אתם יודעים גמרא עכשיו, אתה תראה איזה מחלוקת רב ושמואל, ותגיד לרב בשיעור, יש לי פשט. בבקשה, מה הפשט שלך? הפשט שלי, שרב, הוא, היה לו תמיד איזה סכסוך סמוי עם שמואל. היה לו איזה קטע, למה? כי בחלוקת משאבים שהייתה שמה, של הישיבות, שהמשרד הזה שם חילק, תמיד היה ביניהם איזה עימות, הנרדה, הרב, זה, מתוויכוחים, ורב היה לו איזה חשבון שמה. ולכן תמיד הוא מתווכח איתו. זה פשט? לא, זה לא פשט. ואם תגיד, אתה יודע מה הסיבה למחלוקת רב ושמואל? רב בא מארץ ישראל. בארץ ישראל היה נהוג המשפט הרומי. ושמואל גדל בבבל, ששם היה נהוג המשפט הפרסי. וזה שמתווכחים, זה בגלל ההשפעה של המשפט הרומי לעומת המשפט הפרסי. אתה תגיד לי בציור, תגיד, זה פשט? זה פשט? אני שואל. מה? אתה תגיד לי בציור בתור פשט? או שרק מהעיניים שהרב יסתכל עליך, אתה תעדיף להיות פה. זה לא פשט. זה לא פשט, כי באותו רגע זה עקרת את התורה. אמרת שזה לא תורה. אמרת שרב ושמואל זה לא תורה. זה או מניעים אישיים, או השפעות של משפט רומי, משפט פרסי. זה לא תורה. אבל אני קראתי מאמר שכתב ככה. ראיתי מאמר של אדם דתי. כתב, מחלוקת רב ושמואל בגמרא בקידושין, מחלוקת רב ושמואל בדיני, באיזה סוגיה ממונית, הוא הושפע מהמשפט הרומי, הוא הושפע מהמשפט הפרסי. ולכן הם התווכחו. כי רב ידוע שבא מארץ ישראל וזה וזה. זה לא פשט. ופעם אחת קראתי באיזשהו מקום, גם יהודי עם כיפה, שקושיה חזקה מאוד על הרמב״ם. קושיה מאוד חזקה על הרמב״ם, שנילאו המוחות ליישב אותה. והיה לו פשט ברמב״ם, שהרמב״ם היה עייף באותו יום, שהוא כתב את ההלכה הזאת. כתב את זה. היה עייף. קורה, למה זה לא קורה לכל אדם? קורה, גם לי לקרה. זה גם קרה פעם אחת. אז כשאדם אומר את זה, אז אומר גם על הנביאים בתנך, ואומר, גם פשט, זה גם פשט. למה הנביא הזה עשה ככה, ומשה רבנו זה ככה? תראה, קורה לפעמים, יש לאדם גם ימים לא הכי מוצלחים בחיים. זה קרה, זה קורה. קצת ניסיון, זה קורה. זה פשט. זה לא פשט, כי זה לא, זה נגד ההיגיון, זה נגד, זה לא מקדם אותנו פנימה להבין את עומק התורה, אתה הפכת את התורה למשהו שהוא לא תורה. הוצאת, אתה מוציא אותה, זה כבר לא, אתה יורד את ה... היא כבר לא באה ללמד אותך דרך בחיים, ולא לרומם אותך, ולא לקדש אותך, זה כבר לא פשט. פשט זה משהו שחותר, עוד, התעמק, מוביל אותך פנימה. אל התורה, אל נשמתה של התורה, לאט לאט, בסדר. אבל אתה מתקדם אל נשמת התורה, אל סברה, אל שורש הסברה, אל מה רוצים לומר לי כאן. אתה מנסה להתבונן. בבקשה, תגיד פשט. זה בסדר גמור. שמוביל אותך לכאן שיעור. אבל אם זה לא מוביל, זה מוציא החוצה. לכן אומר הזוהר ביטוי חריף, הוא אמר, וואי לאו ברנש. הוא קורא ביטויים קשים, הוא אומר טיפשין. טיפשין דל מה קורא לזה הזוהר. זאת אומרת, אתה מתרחק. אתה לא מתקרב, אתה מתרחק. כי אתה מתעסק בלבוש, אומר, אני מכיר אותך. מה זה מכיר אותך? אני קראתי את כל הספרות, את כל התיקים הרפואיים שלך. תבוא להתקבל באיזה ישיבה, אדם ברעיון אצל ראש הישיבה, ראש הישיבה אומר, אני לא צריך לרעיון אותך. אני מכיר אותך מצוין. איך? קראתי את כל התיק הרפואי שלך. כל, מאז שהיית תינוק, את כל התצלומים, קיבלתי מקופת חולים, כל התצלומים, כל הבדיקות, מעבדה. זה פשט. לא. זה רק התרחקות. לא רק שלא התקרבת, התרחקת. כי אם אתה מסתכל על בן אדם, וחושב שבן אדם זה התיק הרפואי שלו, אתה התרחקת מהכרת האישיות שלו, לא התקרבת. התרחקת. כי אתה, כל הגישה שלך רק הפוך. ממש ממש לא נכונה. אז רק עשית יותר גרוע. לכן, אומר המהר"ל, מביא את הגמרא במגילה, שאנחנו מאוד נזהרים במגע שלנו עם התורה. המטרת הזהירות זה לא להתרחק, אלא מטרת הזהירות זה להתקרב אל הנשמה. לפעמים כשמתרחקים מהגוף, או הרבה פעמים על ידי התרחקות מהגוף, מתקרבים אל הנשמה. כשאתה משתקע בצד הפיזי החיצוני הנגלה, אתה רואה בו את חזות, אבל כשאתה קצת מתרחק ממנו, ולא מתעסק איתו, אישיותך פנויה להתעסק בדבר העיקרי, שהוא הנשמה. כשאתה יותר מדי עוסק במוחשי, אז המוחשי כובש את לבך. אבל כשאתה קצת פחות עוסק במוחשי, מוותר על זה, אז אתה פנוי יותר לעסוק בעיקר, בתוכן. אדם רואה, נגיד, יש אירועים שקורים. אז אם אדם הוא רק עסוק בלראות את הצילומים של האירועים, אז הוא כולו במוחשי. אז המוחשים, הצילומים, כובשים את ליבו, את נפשו. הוא לא פנוי להתבונן פנימה, מה, רגע, מה הרצון השם פה? מה הריבונו שלם אומר? הוא לא פנוי לזה, כי המוחשי כובש אותו. אבל לכן אנחנו צריכים להתרחק קצת. מביא המהר"ל את הגמרא במגילה למד ב', שמי שאוחז ספר תורן, ערום נקבע, ערום מסבירה הגמרא, שמי שמחזיק ביד את הקלף, זה לא טוב. למה? מסביר המהר"ל, כי התורה היא אמנם במלבוש, ואין ברירה אלא מלבוש. כמו שהנשמה, אי אפשר שיהיה מנדי גוף. בסדר? אבל אם אתה אוחז בקלף, בלבוש, אתה בעצם אומר, אני תפסתי את העניין. לא. יש פה הרבה עבודה. יש לבושים, ותדע שזה רק לבוש, ואתה צריך להתעמק עוד ועוד. התורה שלפנינו, צריך לבוא אליה בענווה. מה זה, לתפוס את התורה? אתה הבנת אותה? תפסת רגע. קודם כל תדע שיש פה, היא רחוקה ממך, היא עליונה. אתה צריך לבוא עם בד לגעת שעולה לתורה. יש פה לבוש, יש חסיצה. אתה צריך עכשיו להתרכז, להתבונן, פנימה. שהמגע הפיזי לא יהיה עם התורה. אתה לא נוגע פיזית בתורה. כלומר, המגע שלך עם התורה עצמה הוא מגע רוחני. או אתה לא נוגע, אתה מתרחק קצת. ואז אתה עוסק בתוכן, ברעיונות הרוחניים. לפי זה רוצה המהר"ל לומר שלכן אנחנו חייבים ללמוד כל דבר לפחות 3 פעמים. לפחות 3 פעמים, כלומר 3 מדרגות, כמו שדיברנו. אז זה לא 3 פעמים במובן הכמותי, מסביר המהר"ל, אלא במובן האיכותי. כך הוא מסביר את דברי חז"ל, 2 מקרא ו1 תרגום. חובה ללמוד 2 מקרא ו1 תרגום, היא כנגד העובדה שלימוד התורה תמיד צריך להיות 3 מדרגות. 2 מקרא ו1 תרגום זה כנגד, זה לא רק עניין מספרי, אלא מבטא 3 מדרגות בלימוד התורה. קודם כל אתה נפגש בנגלה, אבל אתה צריך תמיד לדעת שאתה חותר עוד, אל הנסתר, אל נשמת התורה. ועוד יותר, איך נשמעת התורה היא מתגלה בתוך, זה עוד יותר עמוק. זה דברים עליונים מאוד. זה נקרא 2 מקרא ו1 תרגום. אז תרגום הוא אומר, זה הנגלה. מבט ראשון, המהר"ל עושה לעצמו מה שהוא רוצה שאנחנו נעשה. כי מבט ראשון, מה היינו אומרים? התרגום זה הנגלה. כי התרגום הוא שפת העם. ואז 2 מקרא זה כנגד העמקה בתורה ועוד יותר העמקה. ומי שמתעמק מעריכים לו ימיו, אתה זוכה להתבונן, להתעמק בפנימיות של התורה. כנגד 3 המדרגות של ה... כמו שתורה גם באדם, יש לו גוף, נשמה ומה שהחלק העליון של צלם אלוהים, שהחלק שיותר נשגב קורא לזה עולם הבא. לשון הרמי זה הדבר הכי נמוך, הכי בזוי. זה לשון בבל, לשון כסדים, שהוא לא נחשב לשון בכלל. חז"ל אומרים את הביטויים האלו. ואחר כך אומר, המהר"ל, אולי הסבר אחר, הפוך. שאולי יותר נראה להגיד הפוך. הנה, זה דוגמה למה זה להתעמק. ממש מדגים לנו מה זה להתעמק. מבט ראשון, 2 מקרא ו1 תרגום. התרגום הוא בטח הדבר הנמוך. אבל חז"ל אמרו מ2 מקרא ו1 תרגום, לא אמרו 1 תרגום מ2 מקרא. זאת אומרת שהתרגום אולי זה הכי גבוה. ואז המהר"ל הופך את ההסתכלות שלו, ואומר שהלשון הרמי, דווקא מצד הנמיכות שלו, זה בא לומר שהעיקר בו הוא המחשבה. אומר שלשון הרמי זה לשון, שמבחינת הגשמיות זה לשון גרועה מאוד. ולכן דווקא כשרוצים להסביר דברים מאוד מאוד נסתרים, משתמשים בארמית. עיין ערך זוהר. מלאכי השרת לא מבינים את הלשון הזה. זאת אומרת שזה מעל המלאכים. זה כנגד מדרגת הצלם של האדם שהוא מעל המלאכים. האמת שיש להעיר על זה, כי ראיתי שיש כאלה שכותבים שהמלאכים לא רק לא מבינים את הארמית, הם לא מבינים את כל הלשונות, חוץ מעברית. אז זה קצת, משנה ברורה מביא את זה. אז קצת לא מסתדר עם ההסבר הזה. האם המהלכים לא מבינים רק ארמית, או שהם לא מבינים אף לשון. השיטה פה של המהר"ל שרק ארמית הם לא מבינים. כי ארמית מבטאת את הלשון, שבעצם מבטאת משהו גבוה מעל המהלכים, שאין שייך למהלכים. מכל מקום, אם כן, 2 מקרא ו1 תרגום זה מרמז לנו על לימוד התורה. שיש לה גבוה על גבוה, מדרגה על מדרגה. כמו שהאדם הוא כזה, כשאתה מסתכל על עצמך ואתה לא מבין שעצמך זה לא ההופעה החיצונית שלך, אלא יש הרבה יותר בפנים, כך שאדם לומד תורה, למרות שהוא לכאורה מתעסק בהלכות, בדינים, בפנים יש דברים עליונים, ולדעת לאט אדם רוצה להעמיק לשם. וגם אם אדם לא העמיק לשם, הוא מכוון לזה, הוא יודע שיש את זה, אז הוא דבק. גם אם אתה לא מכיר את הנשמה, אתה יודע שיש נשמה, כבר זה יחס אחר. הרב קוק כותב באורות התורה שזה נקרא לימוד תורה לשמה. מה התורה לשמה? זאת אומרת לדעת שיש פנימיות פה מאחורי. אני יודע שיש פה אור אלוהי פה מתגלה. למרות שאני לא מבין אותו, לא הכרתי אותו, אבל אני יודע שהוא נמצא שם. ולכן גם כשהוא עוסק בדברים הגשמיים, יש לו דבקות בפנימיות עד העולם העליון. טוב, אז בעזרת השם הפעם הבאה נסיים את פרק י' ג' ונתחיל גם את פרק י' ד' בעזרת השם. בשורות טובות לכולם, תעלו מעלה מעלה.